שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השלישי בסדרה שלנו על למידת מכונה. הפעם אנחנו נצלול לעולם המרתק של לימוד מפוקח, Supervised Learning. מה זה בעצם לימוד מפוקח וכיצד מחשבים לומדים מתוך נתונים איך לקבל החלטות. בפרק הקרוב אנחנו נדבר על אלגוריתמים מובילים כמו רגרסיה לינארית, תצי החלטה, Random Forest וגרדיאנט בוסטינג, ונבין מה כל אחד מהם עושה וכיצד הם עובדים מאחורי הקלעים. בנוסף, אנחנו גם נחקור את היתרונות והחסרונות של כל אלגוריתם, נבין מתי לבחור באלגוריתם מסוים על פני אחר, ונכיר שיטות להתמודדות עם אתגרים נפוצים כמו overfitting ו-underfitting. הולך להיות פרק מעניין וגדוש באינפורמציה, פתיח ומתחילים. שלום לכולם, אני רם, המייסד של Upscale Analytics.
ואני גדי, מרקטינג אנליסט ליד בפלארם.
ואני מיכאל, שנראה לי הגיע הזמן שגם לי יהיה מקום להציג את עצמי.
מיכאל, אתה אורח של כבוד, אנחנו אלו שמציגים אותך.
אבל הכבוד הוא שלי.
לגמרי, לגמרי, כיף, כיף שחזרת אלינו לפרק השלישי. והנה אנחנו יוצאים לדרך, וכמו שאמרנו בסשן הקרוב שלנו, אנחנו הולכים לדבר על לימוד מפוקח. אז אולי בוא נתחיל בהגדרה של לימוד מפוקח. מה זה בעצם אומר, מיכאל, supervised learning?
אוקיי. אני שנייה רגע אגיד שלימוד מפוקח, היום שאני אסביר מהו, הוא סוג הלימוד הנפוץ ביותר בעולם המשין לרנינג, ובטח ובטח בקרב ארגונים עסקיים. אחרי נדבר על לימוד מפוקח. אז לימוד מפוקח הוא בעצם, בתחום למידת המכונה, הוא סוג מסוים של למידה, שבה המודל מאומן על נתונים שהם מתויגים, אוקיי? זאת אומרת, שלכל דוגמה בנתוני האימון שלנו, יש גם את הפיצ'רים שלה, התכונות שמאפיינות, וגם את הלייבל שלה, בעצם מה שהיינו רוצים לחזות. או את התשובה הרצויה שאותו המודל צריך ללמוד לחזות. והמטרה של הלימוד המפוקח שלנו היא לבנות בעצם מודל שידע להכליל. רגע, מה זה אומר להכליל? זה אומר שהוא ידע לבצע תחזיות נכונות על דוגמאות שהוא לא ראה, דוגמאות מעבר לאלה שהוא מד.
אתה יכול לתת איזושהי דוגמה למה שאמרת עכשיו כדי להוריד את ההסבר הזה טיפה יותר לקרקע?
כן. אז באופן ספציפי, אם נדבר על למידה מפוקחת, היא מתחלקת לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון זה חיזוי רציף, חיזוי של מספרים. ודיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, אבל זה יכול להיות חיזוי של מחיר מניה ביום מסוים, בהינתן ימים קודמים. זה יכול להיות תחזית על מחיר של דירה בהתנתן המאפיינים שלה, מספר חדרים, שכונה וכהנה וכהנה. אז בעצם סוג אחד, כמו שאמרנו רגע, זה בעיה רציפה של מספרים, תדעי פה שתי דוגמאות, והסוג השני היא בעצם classification או סיווג, ודוגמאות לדוגמה יכולות להיות סיווג בינארי, אוקיי, בינארי אומר כן, לא. לדוגמה, האם מישהו שאנחנו חושדים שהוא חולה במחלה מסוימת, אז נרצה לאמן מודל שידע לתת תשובה אם כן חולה או לא חולה. דוגמה מסוימת, או דוגמה לסיווג, יכולה להיות דוגמה של זיהוי זני ציפורים, אוקיי? אז יכול להיות שאנחנו, יש לנו תמונה של ציפור מסוים, אז אנחנו רוצה לדעת אם זה נחליאלי, או דוחיפת, או אפילו יונה, ואז בעצם יש כמה סוגים אפשריים, אבל רגע, מה שמשותף לכל הדוגמאות האלה, זה שיש לנו גם את הפיצ'רים, לדוגמה, אם דיברנו על חולה או לא חולה, זה יכול להיות מדדי לחץ דם, משקל, נתונים של בדיקות מסוימות, אבל יש לנו גם מידע על האם באמת הבן אדם היה חולה או לא חולה, והמטרה שלנו היא לבנות מודל של מה שנקרא לפציינט הבא, ידע לתת תחזית טובה על סמך נתוני העבר.
הבנתי. אוקיי.
עכשיו, אם שנייה אחת אני חוזר לפרק הקודם, כשאנחנו מדברים על מפוקח, אנחנו מדברים על בעצם המודל מפקח על עצמו, אם אני זוכר נכון מה שדיברנו, נכון?
נכון.
אוקיי. ואז בעצם כשאנחנו מסתכלים על דוגמה כמו שנתת עכשיו, על כן חולה, לא חולה, בעצם אתה מצפה מהמודל לתת כאילו איזשהו סקורינג להסתברות של להיות חולה, לא חולה?
בדוגמה של הסיווג רגע, בואו נתמקד ספציפית בשאלה שלך, אז אני מצפה מהמודל לתת, דווקא אמרת את זה, אני מצפה הסתברות. הסתברות של האם הפציינט חולה או לא חולה, בדיוק מה שאני מצפה ממנו. בדוגמה של מחיר דירה שדיברנו, אני מצפה מהמודל לתת את המחיר המשוערך על סמך המאפיינים של הדירה. הוא לומד את הפאטרנים בעצם, הוא לומד את ההשפעה של המאפיינים על המחיר על סמך דוגמאות העבר.
אוקיי.
אז מה בעצם ההבדל בין לימוד מפוקח ללימוד לא מפוקח?
ההבדל בין לימוד מפוקח הוא הלייבל הזה, הוא המחיר, הוא הסיווג של חולה לא חולה, הוא הסיווג של איזה ציפור מדובר. בעצם כשאנחנו מדברים על למידה מפוקחת, יש לנו את הלייבל, אבל בלמידה לא מפוקחת בעצם, ההבדל...
בפרקים הבאים, כן.
נכון. ההבדל העיקרי היא שבעצם אין לנו את הלייבל הזה. אני אתן דוגמה קצרה, כי זה לא הנושא של הפרק, אבל רק בשביל להבין, זה אם אנחנו רוצים לבצע סגמנטציה של לקוחות, יש לנו 2,000 לקוחות, ואנחנו רוצים לחלק אותם לחמש קבוצות דומות, כדי לתת להם הצעות שיווקיות מסוימות לכל אחת מהקבוצות, אין לנו לייבל, אף אחד לא אומר לנו מה הם אותם קבוצות. זאת אומרת, אין, זה ההבדל העיקרי, המחסור בלייבל בעצם, שמאלץ אותנו להשתמש בדרכים אחרות כדי לבצע למידה.
אוקיי, אז אם אנחנו באמת מתמקדים בשיעור הזה בעולם הלימוד המפוקח, איזה אלגוריתמים נפוצים בתחום הזה?
אוקיי, אז האלגוריתמים הנפוצים ביותר, אני לא אכלול את כולם ולא נדבר על כולם, אבל האלגוריתמים בוא נקרא לזה בשימוש הכי רחם בתעשייה היום, הם רגרסיות, בין אם זה רגרסיה ליניארית, שמשמשת לחיזוי רציף, ורגרסיה לוגיסטית, שמשמשת אותנו לבעיות סיווג. עוד מודלים שהם מאוד נפוצים בעולם הזה, הם מודלים מבוססי עצים, זאת אומרת, אם זה עצי החלטה, עץ החלטה פוטט, ואם זה אוסף של עצי החלטה, או אוסף של מודלים שנקראים אנסמבלים. אז דיברנו על רגרסיות, דיברנו על הצפלטה, דיברנו על אנסמבלים, ויש עוד, בוא נגיד, אני רוצה להגיד איזה שם יפה, היעלום שבכתר בתחום הזה, הם מודלים שמבודסים גרדיאנט בוסטינג, שזו שיטה מאוד מעניינת לבניית מודלים, שתכף אולי נדבר עליה טיפה, ושם אפשר למצוא דברים כמו XG Boost, At Boost, מודלים כאלה, שגם הם, לכל אחד היה בשיתרונות וחסרונות, אבל מבחינת ביצועים, Gradient Boosting כרגע הם שולטים בחזית.
אוקיי, אז באמת בוא נצלול קצת לכל אלגוריתם, וננסה להבין את האינטואיציה מאחוריו. אז אם אנחנו מתמקדים ברגרסיה הלינארית, איך בעצם האלגוריתם הזה עובד?
אז בבחינת הרגרסיה הלינארית, אני אדבר גם על רגרסיה הלינארית, ואני אדבר גם על רגרסיה לוגיסטית, כי הם די דומים. ובעצם הרגרסיה, מה שהיא עושה, היא מנסה לתת משקל מספרי, קוראים לזה coefficient או weight או יש כאלה שאומרים לזה גם תטא הסטטיסטיקאים, אבל היא מנסה לתת משקל לכל אחד מהפיצ'רים. אני חושב שהדרך הכי פשוטה להסביר את זה, תהיה דוגמת הדירה, ובעצם יש לי דירה ששווה 8 מיליון שקל, לא על הלוואי, במהרה בימינו. אז אם הייתי רוצה לנסות לפרק את ה-8 מיליון שקל האלה לרכיבים, הייתי אומר, ככל דירה, או כל, סליחה, כל חדר בדירה שאנחנו מוסיפים, שווה, סתם אני אומר, 300 אלף שקל, אוקיי? אז בעצם המשקולת שלי על מספר החדרים, זה יהיה 300 אלף. יכול להיות שיש לי עוד שיקול שאומר האם הדירה יש לה חנייה, ואם יש לה, אז זה שווה 300 אלף שקל, ואם אין לה, אז לא שווה כלום, כן? אבל, אז עכשיו יש איזה חוד פיצ'ר שהוא בינארי, זה 0 או 1, והמשקולת במקרה של הרגרסיה, יותר ספציפית במגרסיה הליניארית, היא תהיה 300 אלף. זה דוגמה רציפה. בדוגמה, עד כה ברור אגב?
כן, אבל אפשר אולי לקחת משהו באמת ביזנסי פה? זאת אומרת, אולי דוגמה ממש ביזנסית?
כן, אני חושב שדוגמה ביזנסית קלאסית מעולם ה-user acquisition תהיה חיזוי של, נקרא לזה LTV מסוים, חיזוי של ערך כספי של יוזר, אז יכול להיות לדוגמה אפילו, שאם יש לך פיצ'ר על היוזר, שאומר האם הוא מארצות הברית, אוקיי? רק העובדה הזאת יכולה להוסיף לחיזוי שלך סתם עוד $2, אוקיי? זאת אומרת שהמשקולת תהיה פה $2 ביחידה שאתה, הוא נסתם באותה יחידה שאתה רוצה לחזות. אבל ממש במקרה הזה, ההיות והיוזר נמצא בארצות הברית, זה מזכה אותו ב$2 לתחזית, וזה בעצם פשוט אומר אחד, שזה הפיצ'ר שהוא, אם הוא אמת אז הוא אחד, ואם הוא לא אמת אז הוא אפס, אז אומר אחד, כפול המשקולת, שזה $2 במקרה הזה. עוד דוגמה, אם אתה לוקח את היוזר, אתה אומר, האם הוא הגיע מגוגל, מפרסומת של גוגל, אוקיי? או מפרסומת של פייסבוק, או whatever. אז אם הוא הגיע מגוגל, בגלל ש... אני סתם נותן פה דוגמה, כן? אבל בגלל שהיוזר שם הם מאוד איכותיים, הם היו מאוד יקרים לקנייה, אז אני אתן, המשקולת תהיה יותר גבוהה. אבל זה דברים שהמודל עומד לו, אני אומר לו, אבל הצורה שבה זה מיוצג, היא באמצעות משקולת. ברגרסיה, אגב, לוגיסטית, שבה אנחנו רוצים לחזות probability, זה טיפה ליותר מורכב, זה עובד באותה צורה, אבל... למשקולות אין איזה ערך כספי או ממש ערך שאפשר, משקולת שאפשר לשייך אותה כמו מחיר, שזה הרבה יותר קל, אבל גם ברגרסיה לוגיסטית שתפקידה לבצע סיווג, אפשר לפי המשקולת להבין איזה פיצ'ר חזק יותר ואיזה פיצ'ר חלש יותר. זה כן מביא אותי רגע לעולמות של יתרונות וחסרונות, זה ש המשקולת, נכון? שאנחנו מסתכלים על, אתה אחר תסתכל על המודל, אתה תחלק ממנו את המשקולת, זה יעזור לך להבין את ההתנהגות, זאת אומרת, לא מדובר פה בקופסה שחורה לגמרי, נכון? אתם מבינים את הכוונה שלי? אז יש פה איזה יתרון מסוים, אני כן אגיד שאף מודל לא מושלם, אבל חיסרון מסוים, במודל לדוגמה כמו רגרסיה ליניארית, זה כמו שהשם מרמז, תפקידו לחזות פאטרן ליניארי, אוקיי? מהו פאטרן ליניארי? מחיר דירה לעומת מספר חדרים, נכון? כי אנחנו, די ברור לנו שככל שמספר חדרים עולה, המחיר עולה. מהו פאטרן לא ליניארי? צריכת קפה לאורך היום, אז יש איזה עלייה עד, כאילו אין כלום, באזור 7-8-7 בבוקר יש עלייה, אז יש ירידה, ואחרי הצהריים יש עלייה. בעצם לא, זה לא קו אחד שמתחיל עם שיפוע קבוע. אז בבעיות שהן לא ליניאריות, המודל רגרסיה הוא קצת פחות.
דיברת על, הוא מגיע מארצות הברית, הוא מגיע מגוגל, אבל בתכלס זה לא הכל, נכון? זאת אומרת, מגיע מארצות הברית, מגיע מגוגל, ואנחנו יודעים כמה זמן הוא משתמש ב-X, ואנחנו יודעים על איזו פלטפורמה הוא, כאילו, הוא עובד, זאת אומרת, מחשב, מובייל, דברים כאלו. יש המון פיצ'רים. איך אנחנו יודעים אילו פיצ'רים להזין למודל, ואיך לתעדף אותם?
זו שאלה נדרת. יש מבחנים. אתה יודע מה, רגע, אני אקח צעד אחורה, יש כמה גישות, אוקיי? גישה אחת אומרת, יש לנו מבחנים סטטיסטיים, כמו קורלציות, כמו דברים כאלה, שעוזרים לנו להבין את הקשר בין הפיצ'ר לבין הלייבן, אותו דבר שאנחנו רוצים לחזות. אז זו אופציה אחת, אפשר להשתמש בכל מיני מבחנים סטטיסטיים כאלה ואחרים. אופציה לספר 2 היא להשתמש במודל כזה שמכוון אותך לאיזה פיצ'ר חשוב ואיזה לא. לדוגמה, אם עכשיו אני אשאל אותך, מה הערך של יוזר שמגיע מהמובייל לעומת המחשב, אוקיי? לדוגמה. ואני אגיד לך שהערך הוא אפסי. מה אתה תבין?
שזה לא משנה.
שזה לא משנה. אז בשיטת פעולה הזו השתמשנו במודל ככלי להבין. עכשיו שאלת איך אנחנו מתעדפים למודל את הפיצ'רים? התשובה היא שאנחנו לא מתעדפים למודל את הפיצ'רים, אנחנו מזינים לו את הדאטה ותפקידו לתעדף את הפיצ'רים. כפונקציה של מה שיביא את התחזית הטובה ביותר.
כשאנחנו מדברים על משקולות, אנחנו יכולים לדבר גם על משקולות עם ערך שלילי?
בהחלט. לדוגמה, אני תמיד מנסה להישאר בדוגמאות שלנו כדי להיות כמה שיותר קוהרנטי, אבל אם נדבר דוגמה, תפרחתי דוגמה, אבל כמות הקשיים שיש בשכונה פר מטר רבוע, לפעמים עושים את הדברים האלה, זה קורה גם בחישובים. אז ככל שהפשע פר שטח גדל, מחיר הדירה ירד. אז נקודה חשובה מאוד, בהחלט יש קשרים שליליים. גם צבא צריך להגיד, לא תמיד גבוה יותר זה טוב יותר לפעמים. במקרה של דירה זה נכון, אבל זה לא בכל מקרה.
ועוד שאלה, בהקשר של המשקולות, מאוד ברור לי איך אתה משתמש במשקולות כדי לחזות, לבצע איזשהו חיזוי על ערך רציף. אבל איך אתה משתמש במשקולות כדי לעשות קלסיפיקציה של 1 או 0?
זו שאלה טובה. אני לא רוצה לצלול יותר מדי לתוך התיאוריה, אבל אני כן אבוא ואני אגיד שהדמיון בין המודלים הוא ענקי, אבל ההבדל העיקרי בבעיות הסיווג ברגרסיה הלוגיסטית, זה שבעצם אנחנו לוקחים את המשקולות האלה, מכפילים עם הפיצ'רים כמו שהיינו עושים, לכאורה בדוגמת החיזוי הרציף סיימנו, אבל בסיווג לא סיימנו. יש לנו עוד פעולה לאחת לעשות.
Okay.
וזה בעצם נקרא פונקציית אקטיבציה. למה זה כזה נשמע, זה סתם, אבל זה פונקציה מתמטית. מה שהיא עושה, היא לוקחת כל ערך שבעולם, והיא בעצם הופכת, אני אומר, אגב, סיגמואיד, מי שזה מעניין, בעצם היא לוקחת כל ערך שבעולם, והיא תמחץ אותו, will squash it, לערכים בין 1 ל-0. זאת אומרת, הפונקציה הזו תמיר אותנו בעצם מבעיית חיזוי רציף לבעיית הסיווג. עכשיו, יש עוד מורכבויות בקטנה שאני לא נוגע בהן, מה עושים בחיזוי רב משתנים וכהנה וכהנה, כמו שדיברנו על סוגי הציפורים השונים, אבל בוא נגיד בדוגמת הכן או לא, אז זה לי פשוט להבין שפשוט אנחנו, יש את הפונקציה הזאת, וגם אם תביא לו פלוס מיליארד ומינוס מיליארד, הכל בסוף יגיע לבין 0 ל-1. וזה פרובביליטי בעצם, ה-0-1 זה פרובביליטי שאנחנו משתמשים בו.
אז בואו נדבר נגיד על עץ החלטה.
אוקיי, אז בואו נדבר על עץ החלטה. עץ החלטה הוא שונה בכל מה שאפשר מריגרסיות. בעצם בעץ החלטה אין משקולות. הקונספט הזה של משקולת הוא לא קיים, אוקיי? בעצם אפשר להסתכל על עץ החלטה, סוג של אלגוריתם של divide and conquer, הפרד ומשול, אוקיי? ומה זה בעצם אומר? אז עץ החלטה, אני מניח שכולם יודעים ויזואלית איך נראה עץ החלטה, זה קיצור בדרך כלל ימינה שמאלה, בהינתן תנאי מסוים. אז מה שבעצם עץ החלטה רוצה לעשות, עץ החלטה רוצה לקחת את הדאטה שלנו ולפרק אותו לחלקים קטנים וקטנים יותר, שבעצם מבצעים את ההפרדה על הדאטה. זה טיפה באוויר, אז אני אסביר פה רגע לדוגמה. אם נחזור באמת עוד פעם לדוגמת מחירי הדירות, אז אפשר לראות לדוגמה עץ החלטה, פיצול מאוד לגיטימי עבורו, יכול להיות, שאם אנחנו רוצים לחזות את המחיר, זה עיר. אז נגיד יש לנו שתי ערים, יש לנו תל אביב, ויש לנו את חיפה. אז בעצם פיצול בין תל אביב לחיפה, יביא למצב שהקבוצה של תל אביב תהיה הרבה יותר, נקרא לזה הומוגנית, נכון? כי כאילו, כנראה שמחירי הדירות שם יותר דומים בתוך תל אביב מאשר בין תל אביב לחיפה, באותו דבר הקבוצה השנייה. אז בעצם, זה תהליך שהוא תהליך איטרטיבי, עשינו פיצול אחד, אבל אנחנו הולכים לפיצול הימני, עושים עוד פיצול, אז עושים עוד פיצול ועוד פיצול. עכשיו נשאלת השאלה רגע, אוקיי, אז על סמך מה מתבצעים כל הפיצולים האלה? אז בעצם, כל פעם שעץ החלטה מחפש לעשות פיצול, יש לו איזה מדד שגיאה שאותו הוא מנסה להפתם. אני לא נדבר על זה המון, כי יש פה גם תאוריות מתמטית שאני לא אכנס אליה, אנחנו נכנסים אליה, אבל לא בשיחה הזו, אבל לדוגמה בבעיות הסיווג, הוא מנסה, יש לו מדד שנקרא אנטרופיה. אנטרופיה זה סדר או חוסר סדר בעולם המתמטי-פיזיקלי, ובעולם החיזוי הרציף הוא בעצם מנסה למזער את השגיאה הממוצעת, ממש ברמת המספר. אז בעצם הפיצול מנסה כל פעם למזער איזושהי שגיאה. שאלות?
כן, עצי ההחלטה עוזרים לנו לבצע את אותם פעולות שהרגרסיה יודעת לבצע, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בהם גם על מנת לחזות ערך רציף, וגם על מנת לבצע קלסיפיקציה, כי זה נשמע כרגע שזה יותר קלסיפיקציה, ממה שאתה תיארת.
אז התשובה היא כן, היא כאילו יותר מקובל להשתמש, זה, אגב זה נכון, יותר מקובל ויותר טבעית לעולמות הקלסיפיקציה, אבל אפשר להשתמש בה גם בעולם החיזוי הרציף, אוקיי? לגמרי. זה אפשרי, אבל זה באמת תלוי. המדד שקיעה הוא זה שיקבע את ה... בעצם, לבעת סיווג יש מדד שקיעה משלה, מה שמבסס על אנטרופיה, ולבעיית החיזוי הרציף, יש דברים כמו שגיאה ממוצעת, יכול לקרות RMSE, זה יכול לקרות MAE, אבל בעצם דברים שעוזרים לנו להבין את השגיאה הממוצעת של המודל שלנו בצורה רציפה. תכף נגיע טיפה לאיך מודדים הצלחה של בעצם של גם של סיווג וגם של חיזוי רציף, ואז אולי זה יהיה טיפה יותר ברור.
אוקיי, אז אתה מקודם שדיברנו על עצי החלטה, ושאתה הזכרת אותה מקודם, אז אתה הזכרת את המושג הזה שנקרא אנסמבלים, שהם בעצם אוסף של עצי החלטה, אם אני הבנתי אותך נכון.
נכון, ואני חושב שרגע הדוגמה הפופולרית ביותר, ואחד המודלים הנפוצים בעולם, אגב, לשימושים האלה זה Random Forest, בעצם יער אקראי, שאפשר להשתמש פה גם לחיזוי רציף וגם לקלסיפיקציה, ובעצם כשמו כן הוא יער. יער הוא אוסף של עצים עצמאיים, ובעצם התיאוריה סביב למה בכלל לעשות את הדבר הזה, למה עץ אחד לא מספיק, למה צריך 100 עצים, אז התיאוריה מאחורי הדבר הזה מבוססת, בבסיס שלה, היא מבוססת על, על תיאוריה שמקורה דווקא בקשורה לפוליטיקה, שנקראת Jury's Theorem, ובמידה מסוימת, אגב, זה מודל, זה בעצם הוכחה מתמטית, אבל שמראה שתחת הנחות מסוימות, לקבוצה של מחליטים עצמאיים, יש יותר סיכוי להיות צודקים ממחליט יחיד. זה קצת הצידוק, אולי במידה מסוימת, לחבר מושבעים בארצות הברית, יש בזה, היה דיונים מאוד מורכבים על הדברים, אבל אם ניקח את זה וגם הוריד את זה לקרקע, אז מי שמכיר את הספרים על חוכמת ההמונים, אפשר להבין שבהרבה מקרים, דווקא ההחלטה הממוצעת של הרבה מחליטים, טובה יותר מממוצע של מחליט בודד. אז זה בעצם, בעצם מה זה random forest? זה פשוט הסופה של עצי החלטה, שכולם נבנו על אותו דאטה, אבל עם וריאנטים טיפה שונים. את העץ הראשון עשיתי לו קצת ככה, לעץ השני שיניתי לו איזה פרמטר, ואז יש לך 100 עצים, שבסוף מנסים לפתור את אותו דבר, וכדי, בעצם שאנחנו נשאלים שאלה, אז שואלים את 100 העצים האלה, מקבלים תשובה, משקללים את כולם, וזו התשובה.
מעניין.
וזה החיזוי בעצם.
אני...
וגרדיאנט בוסטינג?
רגע, לפני כן אני פשוט רוצה קצת לחזור אחורה, כי אני מודה שאני לא הבנתי. אמרת שברמת הפיצול יש... קראת לזה, נדמה, גודל שגיאה, אז אני מנסה להבין איך ברמת הפיצול הוא יודע שהוא שגה, כי הרי הוא לא נותן ברמת הפיצול עדיין תחזית.
נקודה טובה, לא התייחסתי לזה, זה גם לא הבנת. אז בעצם אם עכשיו אנחנו נדבר על בעיית סיפוק, אוקיי? והעץ עושה את הפיצולים שלו, אפילו אחרי הפיצול הראשון, לדוגמה, אנחנו צריכים להחליט אם מישהו חולה או לא חולה, הוא ייקח פשוט את הרוב, זאת אומרת, הוא יגיד, אם יש לי קבוצה מסוימת, ומתוכם 70 הם חולים ו-30 הם בריאים, אז התחזית שלי תהיה 0.7 של probability. בעצם, היא מתחשבת במה שנמצא לה בקבוצה, וזו התחזית שלה. אותו דבר, אגב, בחיזוי רציף, זאת אומרת, פיצלת עכשיו לתל אביב, והמחיר הממוצע הוא 3 מיליון שקל, אז זה יהיה התחזית. עכשיו, ככל שאתה הולך ומפצל את הדאטה עוד ועוד ועוד, לכאורה הממוצעים אמורים להיות יותר מדויקים. הקבוצות אמורות להיות יותר מדויקות על הפיצ'רים. זה ברור יותר?
ואז המרחק מהדיוק, זאת אומרת, ככל שהאירור הוא יותר גדול, כך הוא יודע לקשר אותו לפיצול הנכון?
בעצם משהו, המעץ עושה, הוא עובר על הרבה 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 קומבינציות של פיצולים, כל פעם הוא מודד את השגיאה, זאת אומרת שהוא עובר על כל הקומבינציות פיצולים האפשריות, לכל אחת מהם הוא מודד שגיאה, והוא לוקח את הפיצול שהוריד את, שהשגיאה שלו הייתה הנמוכה ביותר.
הבנתי, אוקיי.
אתה הזכרת בהקשר של האנסמבלים גם gradient boosting, אז... איך הוא פועל ומתי צריך להשתמש בו?
אוקיי. אז אני אגיד במילה שגרדיאנט בוסטינג ב-99% מהמקרים גם הוא מבוסס על עצים. גם או סוג של אנסמבל, זאת אומרת אסופה של מודלים, אבל בשונה מהיעד האקראי שבו אמרנו, לדוגמה שיש 100 עצים שכל אחד נותן חיזוי, והחיזוי המשותף של כולם, נכון? הוא בעצם החיזוי הסופי. אז בגרדיאנט בוסטינג זה עובד טיפה אחרת. בעצם גם פה יהיה לנו 100 עצים, אבל המודל עובד בצורה של סקוונציאלית ולא פרללית. מה זה אומר? יש לנו עץ מספר 1, הוא מבצע חיזוי. באיזושהי צורה מתמטית, אנחנו מעבירים את השגיאות של עץ מספר 1, לעץ מספר 2. עכשיו, עץ מספר 2 משתמש באינפוט שהוא קיבל מעץ מספר 1, וגם הוא מבצע חיזוי, אוקיי? עכשיו, השילוב של עץ מספר 1 ועץ מספר 2, והחולשות שלו במידה מסוימת, עוברות לעץ מספר 3. עץ מספר 3, אותו דבר, אז בעצם gradient boosting, הקסם שלו, היא שאנחנו בונים את זה מודל אחרי מודל, ולא מודלים פרללים. ובהרבה מקרים, אותם מודלים מראים את התוצאות הטובות ביותר, מבחינת ביצועים, במבחנים האלה, בדרך כלל שיש בתעשייה, ובשנסים להשוות מי יותר טוב. רק אני אגיד פה איזה מילה על אנסמבלים, שבגלל שיש פה הרבה מודלים, יש נגיד 100 עצים, וכהנה וכהנה, לא קל, כמו בדוגמה של הרגרסיה, להבין בדיוק את, את החשיבות של המודלים, או של הפיצ'רים. גם עדיין יש שיטות להבין איזה פיצ'ר חשוב יותר ואיזה פיצ'ר פחות, אבל זה לא אינטואיטיבי ופשוט אינהרנטי במודל, כמו שברגרסיה, אוקיי? או אפילו כמו שבעץ החלטה, אתם מסתכלים על עץ החלטה בעיניים שלכם, כן? ואתם אומרים, המחיר ככה, כי הוא עבר בפיצול הזה, והוא עבר בפיצול הזה. בדרך כלל עץ החלטה גם הוא משהו מאוד ויזואלי, שאפשר לראות אותו בעיניים, ולהבין למה מודל קיבל החלטה מסוימת. אבל במודלים של אנסמבלים זה קצת קשה. אז ככה גם עם כל היתרונות שהאנסמבלים מביאים, פשוט גם להגיד שיש לו חיסרון, ושזה לא כל כך פשוט להבין מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. אפשר עדיין לעשות את זה? יש שיטות, אבל זה מודל מסוג אחר, מה שנקרא.
טוב, וואו, אז עברנו על מלא אלגוריתמים שונים. מתי כדאי להשתמש בכל אחד מהם? מתי לאחד יש יתרון לפני השני?
כן, שאלה מעולה. אז אני אגיד רגע, בגדול יש מודלים שבמהות שלהם הם מתאימים לבעיית חיזוי רציף, ויש כאלה שבמהות שלהם הם מתאימים לבעיית קלסיפיקציה, לבעיית סיווג. אז זאת אומרת, קודם כל יש מלכתחילה, נגיד, אתה לא יכול להשתמש במודל של רגרסיה ליניארית, אתה כנראה לא תשתמש בו בסיווג, זה יביא תוצאות לא טובות. אבל רק אני אגיד, חלק יש טיפה כללי אצבע וגם מה צריך לעשות בפועל. מבחינת ביצועים נטו, אני רוצה את השגיאה הנמוכה ביותר, אני רוצה את התחזית הטובה ביותר, אז רוב המוחלט של המקרים, אני ממליץ להתחיל עם מודלים מעולם הגרדיאנט בוסטינג, שהדוגמה הקלאסית ביותר הוא מודל שנקרא RG Boost, שאפשר להשתמש פה גם לקלסיפיקציה וגם לחיזוי רציף, כי במבחנים שנעשו, בדרך כלל מבין התוצאות הטובות ביותר, אבל עם זאת, צריך להגיד, לפעמים אנחנו רוצים, לפעמים דווקא המשקולות האלה, הם דברים שמאוד נוח לנו לעבוד אותה איתם, להציג אותם לביזנס, לתקשר בעצם, לא תמיד המטרה של מודל תהיה אך ורק לבעצם להשיג עוד אחוז שיפור במדד או עוד עשירית אחוז. אם אנחנו עובדים במערכת שהיא fully automated ושמשתמש לא רואה אותה, אז אחלה. אבל במידה ואנחנו צריכים לתקשר את התוצאות שלנו עם ביזנס, אז אולי עדיף ללכת למודל מבוסס עצים, אולי עדיף ללכת לרגרסיו. זה ככה כללי אצבע. עם הכללי אצבע האלה שנאמרו, אין שום מניעה היום, בגלל איך שהספריות בנויות, בטח ספריית Scikit-Learn, SK-Learn, שיש שם עצים, ויש שם רגרסיות, ויש שם Random Forest, וגם XGBoost אפשר להיאבר בקלות, אין כמעט סיבה לא לנסות את רובם, בתצורה כזו או אחרת, בסדר? ולראות מה מביא את התוצאות הטובות ביותר. אין כמעט סיבה לא לבצע את זה. היום בקוד אפשר לעשות את זה בצורה די פשוטה. אז יש את כללי האצבע, ובכל זאת, הבסט פרקטיס הוא תמיד לבצע ניסויים ולראות מה עובד טוב יותר ומה עובד טוב פחות.
בתוצאות, מה עובד טוב יותר ומה עובד פחות. איך אנחנו מודדים אותם, והאם המדדים הם אוניברסליים, או שזה שוב חוזר כמו בהרבה מקרים אחרים, כל חברה מודדת בצורה אחרת, לפי המדיניות של החברה וכן הלאה?
שאלה טובה, זה גם וגם. בעצם גם יש את האוניברסליים, שהם בשימוש מאוד מאוד נפוץ ונרחב, אבל יכול להיות מקרים מסוימים בחברות, ונתקלתי בזה לא פעם, שאנחנו רוצים להתאים את מדד השהייה בול, ואנחנו תופרים לו משהו מיוחד. אבל אם רגע אני אגע באוניברסליים שמייצגים את ה-80-20, אז אם אנחנו מדברים על חיזוי רציף, אז יש מדד כמו השגיאה האבסולוטית הממוצעת. מה זה אומר בעצם? בוא ניקח את כל אחת מהפרדיקציות, ניקח את תוצאת האמת בעצם שלנו, נחסר, ניקח את האבסולוט, בעצם את השגיאה האבסולוטית, ונעשה ממוצע לכל אורך הדאטה. זה נותן לנו בעצם תחושה של מהי השגיאה הממוצעת פר תחזית, וגם באותו סקייל שאותו אנחנו רוצים לחזות. עוד מדד שגיאה מאוד נפוץ גם בעולם הרגרסיה, זה נקרא R-square, שהוא בעצם מדד בין 0 ל-1, שהוא מודד את אחוז השונות שהמודל מסביר. עכשיו, רגע נגיד במילה, מה זה אומר? זה אומר שאם המודל שלנו יודע להסביר 100% מהשונות בתוצאות, זה אומר שהוא מסביר בצורה מושלמת את הנתונים. אם הוא לא מצליח, הוא נמצא ב-0.2, 0.3, זה אומר שאת השונות שיש בתוצאות, המודל כמעט ולא יודע להסביר. זה לגבי רגע בעיית חיזוי רציף. אוקיי? לגבי בעיית הסיווג, הקלסיפיקציה, אז גם פה יש לא מעט מדדים. אני אגע בכמה. יש את האקיורסי בעצם. זה בעצם אחוז התחזיות הנכונות. אם רציתי לחזות שמישהו חולה או לא חולה, המודל נתן תחזית. אני יודע אם זה נכון או לא נכון, ואנחנו יכולים לחשב את אחוז התחזיות הנכונות. בעצם זה נקרא accuracy כשם הוא. אבל לא תמיד אנחנו, זה מספיק לנו. ולפעמים אנחנו רוצים להיות אפילו טיפה יותר ספציפיים למטרה. ונחזור לדוגמת המחלה, אוקיי? שאנחנו מנסים להבין האם מודל חזה טוב בהקשר של מחלות, אז אנחנו רוצים לדעת כמה אחוז מהחולים הוא תפס. כי יש מחלות שהן מאוד נדירות. אנחנו יכולים להיות צודקים ב-99% מהמקרים, אבל פספסנו את האחוז הזה של החולים. ופה יש מדד בעצם שנקרא ריקול, אוקיי? אז מה זה בעצם ריקול? זה אחוז החיוביים האמיתיים שזוהו נכון, אוקיי? אם יש לי 1,000 אנשים בדאטה, מתוכם 100 חולים, אוקיי? ומתוך 100 החולים האלה, אני חזיתי ש-50 מהם הם חולים, אז בעצם הריקול שלי הוא 50%. למה זה חשוב? זה חשוב כי יש מקרים שאסור לי לפספס את החיוביים, בדיוק המקרים האלה. אבל יש עוד הרבה מדדים, שקשורים לסיווג וגם לחיזוי רציף, אבל ככה בטעימה.
נהדר. ואיך אנחנו בוחרים את הפונקציה הנכונה בעצם לכל בעיה?
אז בעצם מה שחשוב לעשות זה להבין את הבעיה העסקית. אני אגיד זה, אתה מדבר איך בוחרים את המדד, נכון? איך אני מודד נכון. זה בעצם, זה בעוד חבות פה נכנס את ההבנה הביזנסית. כי, או הבנת הדומיין נקרא לזה. צריך להבין, מרקח את הדוגמה של הסיווג, כן? צריך להבין מה חשוב. זאת אומרת, אסור לפספס חולים. לכן אני רוצה להתמקן ביותר במדד שמאיר לי את הדבר הזה, אוקיי? אז זה תלוי בבעלי. אגב, את הדוגמה ההפוכה רגע, גיוס, אוקיי? בגיוס זה פחות בעיה אם לא זיהיתי מועמד טוב, אבל זה בעיה יותר גדולה אם חשבתי שמישהו מועמד טוב, ובסוף הוא לא היה מועמד טוב, כי זה אומר שהוא התקבל לעבודה. זה אומר שהוא התחיל תהליך, זה אומר שיש לנו פה לכאורה משאבים שלא נוצלו כהלכה, ודווקא פה הייתי רוצה למדוד משהו אחר. הייתי רוצה להגיד, מסך הפעמים שאני חזיתי שמועמד יהיה מועמד טוב, כמה פעמים הוא באמת היה טוב. אז בעיה עסקית שונה פה הביאה אותנו למדידה קצת אחרת.
האם זה גם נכון למצב ההפוך של לא לזהות את המועמדים הטובים? כי אין לך כל כך איך לדעת את זה.
אני חושב שזה רגע עניין של הגדרה עסקית, אוקיי? בעולם, אני רגע מניף פה הנחה כדי להעביר את הנקודה, אבל בעולם שיש לך הרבה מועמדים יחסית, ואם פספסת מועמד אחד, זה לא הדבר הכי נורא בעולם. אבל אם גייסת מישהו לא מתאים, יש פה נזק לארגון, אז אתה מעיל את המדידה על הדבר שיותר חשוב לך. גם לפספס מועמד טוב, זה לא, לא נעים, אבל יותר גרוע זה לגייס מועמד לא מתאים.
ברור. אוקיי.
כשעובדים בלימוד מפוקח, יש שתי בעיות נפוצות שנתקלים בהן לא מעט, ונקראים underfitting ו-overfitting. תרצה להרחיב עליהם קצת?
כן, בשמחה. בעצם underfitting זה התאמת חסר ו-overfitting התאמת יתר. ומה זה אומר? underfitting ברמה הבסיסית ביותר אומר שבהינתן הפיצ'רים הקיימים, המודל לא הצליח לתת את התחזית המתאימה. הוא בעצם תמיד בשגיאה גבוהה, תמיד הוא לא בכיוון. זה בעצם מה שסיפקנו לו, בין אם זה כמות הדאטה, או בין אם זה כמות הפיצ'רים או האיכות שלהם, לא מספיקה כדי להביא תשובה טובה. אוקיי, זה בעצם התאמת חסר, המודל לא מספיק מתאים. אבל יש עוד בעיה. והבעיה היא התאמת יתר. וזה פעם זה התאמת יתר, דווקא נשמע לי אחלה, נכון? מתאים ממש. אז בעצם המודלים לפעמים, בגלל הרצון שלהם להפתם את השגיאה, או להוריד אותה כמה שיותר, מה שהם יעשו בעצם, הם, ואני פה מסמן מרכאות, הם ישננו את הנתונים. ניקח דוגמה של עץ, כי זה מרגיש לי הכי קל להסביר את זה. אם אני יכול שעץ החלטה יהיה בעומק, מה זה אומר עומק? כמות הפיצולים שיש לו, עד 40 פיצולים. זה אומר שהוא יוכל שיהיה לו פיצול כמעט על כל שורה בדאטה. ואז שנסיים לאמן, אנחנו נגיד, וואו, איזה מדד שגיאה מעולה, אין לנו שגיאה בכלל. אבל אז אנחנו נחשוף אותו לדאטה חדש, שהוא לא ראה, ומן הסתם שאין לו פיצול יהודי, הרי לדאטה החדש שהוא לא ראה. ואז בעצם הוא עוד פעם מביא שגיאה גדולה, אבל הפעם לא בגלל התאמת חסר, אלא בגלל התאמת יתר. שינון העץ נבנה שבסוף בסוף בסוף העץ, כל אחד מהענפים בעץ הוא שורה בדאטה. וזה אומר שהמודל לא יודע להכליל את מה שהוא למד על נתונים חלשים, ואם אני מחזיר אתכם להתחלה, זה הרי מה שחשוב לו.
וואו. טוב, מיכאל, אני חייב פה איזו נשימה עמוקה, כי באמת יש פה המון to take in. אז קודם כל, תודה רבה. בעצם בפרק השלישי הזה אנחנו דיברנו על אלגוריתמים שונים של לימוד מפוקח, וכמו שכבר רמזנו במהלך הפרק, בפרק הבא אנחנו ניכנס אל עולם הלמידה הלא מפוקחת, שזה בעצם גישה בלמידת מכונה שבה המודל לומד מתוך הנתונים ללא תוויות או labels, כמו שקראת לזה, או שיש לו את התשובות הידועות מראש, וכל זה במטרה לזהות תבניות או קבוצות בתוך הנתונים בלי לקבל הדרכה מפורשת. אז בסך הכל, עד כמה שהיה מעניין הפעם, גם פעם הבאה יהיה נורא מעניין. אז שוב תודה, תודה לכם שהייתם איתנו, וניפגש כולנו בפרק הבא.
תמיד כיף.
תודה.